פרשיות השבוע, פרשיות ויקהל ופקודי. אחרי שלפני כשלושה שבועות בפרשת תרומה, קראנו איך שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו לומר לעם ישראל שיביאו נדבות למשכן, זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש ועיזים וכו' וכו'. כמו שאפשר לראות שם בתורה. עכשיו פה הפרשה שלנו, התורה מספרת לנו מה היה בפועל. משה רבנו מכנס, מקהיל את כל עם ישראל, מצווה אותם שיביאו נדבות למשכן, ולאחר מכן התורה מספרת לנו, ויעש בצלאל, את זה עשה הוליאב, את זה עשו הלוויים, כל אחד ואחד, איך שבאמת עם ישראל עשו את הכלים, כמובן הכל בפיקוחו של משה רבנו. ובפרשת פקודי, משה רבנו נותן דף פירוט חשבון על כל המלאכה. ראיתי סיפור פעם לפני כ-200 שנה, היה ידוע תופעת המגידים, זה היה נקרא. היה מגיד, אדם שהיה תלמיד חכם, היה עובר ככה בעיירות שליד הבית שלו, שליד העיר שלו, היה מכנס את כולם לבית הכנסת, היה דורש להם מענייני השבת, מענייני הזמן, אקטואליה, ובסוף הדרשה היה מקבץ, ככה אנשים היו נותנים לו בשכרו, שכר טרחה, נותנים לו, וככה מזה הוא היה מתפרנס. היה מגיד אחד שהיה לו דרך מיוחדת, הוא לא היה תמיד חכם כל כך גדול, אבל על השבת הוא אסף הרבה הרבה מדרשים ומאמרי חז"ל בחשיבות שמירת השבת, והוא היה דורש הרבה הרבה על השבת. כל מקום שהיה הולך היה דורש כמה חשוב לשמור את השבת ולדקדק בהלכותיה ולעשות תוספת שבת, ובסוף הדרשה, וכמובן לכבד ולענג את השבת כל אחד ואחד כפי יכולתו. ואז בסוף הדרשה הוא היה אומר, ולא נעים להגיד, שלא בבית אין שום דבר, אין לו שום דבר לשבת, אין לו איך לעשות את השבת הקרובה, מי שיכול לעזור. וככה אנשים היו תורמים. הוא לא עשה את ההתרמה הזאת כמובן בתחילת הדרשה, כי אחרת כולם היו בורחים. ראיתי שהשם ישמור להבדיל, אנשים שואלים, חלק מהמפרשים ראיתי שואלים, למה משה רבנו, איך התורה פותחת את הפרשה? משה רבנו הרי רוצה לכנס, מכנס ומקהיל את עם ישראל, למה? כדי להתרים אותם למשכן. איך הוא פותח את ההתרמה שלו? איך הוא פותח את הכנס, את ההקהלה של כל עם ישראל? מספרת לנו התורה. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. תביאו נדבה לתרומת המשכן? לא, 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 אבל זה לא מה שכתוב. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואז לאחר מכן משה רבנו עובר לדבר על המשכן. ולכאורה נשאלת השאלה, משה רבנו פחד חלילה וחס שאם הוא יגיד לעם ישראל ישר ככה על פתיחת הדברים שלו, יגיד להם לתרום, עם ישראל חלילה וחס יברחו לו, לא ירצו לבוא אליו? למה משה רבנו פותח את ההתרמה למשכן בציווי על שבת? מה הקשר? אז רש"י קודם כל מתרץ לומר שמצוות עשיית המשכן, מלאכת המשכן, אינה דוחה את השבת. שבת קודם כל, ואחרי זה בשאר הימים, בששת הימים הנותרים, תעשו את מלאכת המשכן. המהר"ל דיסקין אומר, הוא מביא מהמדרש, הוא מתרץ על פי המדרש. המדרש אומר שבמשכן ששת ימים, כתוב, אומר המדרש, תעשה מלאכה. על איזו מלאכה מדובר? על מלאכת המשכן, כמו שאמר רש"י. אבל תעשה מלאכה משמע מאליה. מה הכוונה? אומר המדרש שהיו מלאכים יורדים משמיים לעזור לעם ישראל לבנות את המשכן. כי על פי הטבע, אומר המדרש, עם ישראל לא יכלו לבנות את המשכן. כך אומר המדרש. לכן היו מלאכים יורדים למטה ועוזרים לעם ישראל לבנות את המשכן. על פי זה אומר המהר"ל דיסקין, מובן, עם ישראל יכלו לומר לעצמם, אולי אני אסיים, נשאר לי עוד קצת איזה משהו לסיים במשכן, אני אסיים אותו למרות שכבר הייתה שקיעה של יום שישי, נכנסה שבת, מה הבעיה? הרי המלאכים עושים איתי ביחד את המלאכה, ואם כן זה שניים שעשהו הפטורים. אמר להם משה רבנו, לא, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. המלאכים גם הם שובתים בשבת. אם כן, אם אתה עושה מלאכה של המשכן ביום השבת, זה נחשב בן אדם אחד שעשה אותה וחייב מיטה, כל העושה בו מלאכה יומת. אל תחשבו להתחכם ולעשות מלאכה בתירוץ של שניים שעשהו, כך מתרץ המהר"ל דיסקין. אבל הגאון רבי חיים קניאבסקי בספרו תעמוד נקרא אומר צריך להבין את פשט הדברים, והוא מקשה פה עוד שתי קושיות. קושיה ראשונה, כמו ששאלנו, למה באמת התורה הקדושה, משה רבנו בעצם פותח את ההתרמה למלאכת המשכן בציווי על שבת? מה זה קשור? קושיה שנייה מכשה רבי חיים קניאבסקי, אלה הדברים ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה זה אלה הדברים? תגיד, ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. מה זה אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם? מה המילה אלה באה להצביע? קושיה שלישית מקשה רבי חיים קניאבסקי, מה משה רבנו מזהיר אותם על קדושת שמירת השבת ולא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? אני לא מצליח להבין. וכי מכל ה-39 המלאכות של שבת, זה מה שמצר משה רבנו לומר לעם ישראל? לא תבערו אש, זהו, אין עוד מלאכות בשבת? למה משה רבנו בחר דווקא במלאכה הזאת ספציפית כדי לומר אותה לעם ישראל, המלאכה של שבת? אלא ראיתי מתרץ רבי חיים קניאבסקי מתוק מדבש. אומר הרי בעשרת הדיברות שקראנו בפרשת יתרו, עם ישראל שמרו את השם מטבח מצווה, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. ולכאורה, עם ישראל ודאי שאלו את עצמם, שכל אחד ואחד מסתם שאל את עצמו, למה התורה צריכה לצוות ששת ימים תעשה מלאכה, או תעשה מלאכה, כל פסוק ופסוק אחד שהוא כתוב, או בעשרת הדיברות עצמם, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אני לא מצליח להבין. וכי זו מצווה? למה השם צריך לומר לי את זה? לכאורה המילים הללו מיותרות. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, הרי זה אין מצווה לעבוד. בן אדם שרוצה יעבוד, בן אדם שלא רוצה שלא יעבוד. למה התורה צריכה לצוות על זה? לכאורה זה מיותר. אלא אומר רבי חיים קניאבסקי, זה מה שבא פה משה רבנו לומר לעם ישראל. אלה הדברים. אתה יודע מה הדברים, מה הכוונה של, מה פירוש הדברים של מה שאמר לכם השם, של מה ששמעתם מהשם יתברך בהר סיני? מה שאמר השם יתברך, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אתה יודע מה הכוונה? אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. זו הכוונה של הדברים. ששת ימים תעשה מלאכה, איזו מלאכה? הרי אם התורה צריכה לצוות לזה, כנראה שיש בזה מצווה. בעבודה שהיום בן אדם עובד, אין בה שום מצווה. זה רשות, אתה רוצה תעבוד, אתה לא רוצה אל תעבוד. אלא לא. מלאכת המצווה זו מלאכת המשכן. המלאכה של המשכן, זה הרי היה מצווה מאוד מאוד גדולה לעשות אותה, מאוד מצווה גדולה להתעסק במשכן. אבל, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. כל העושה בו מלאכה יומת. אומר משה רבנו לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה אתכם, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, על מה הכוונה? הכוונה היא על מלאכת המשכן. תעשו אותה בשישה ימים, אבל ביום השביעי תשבטו. נכון שזו מלאכת שמיים, נכון שזה דבר מאוד מאוד קדוש, שזו מלאכה בשביל הקדוש ברוך הוא כביכול, אבל צריך לשבוט ביום השביעי. ולכן בעצם מובן השאלות ששאלנו, למה כתוב אלה? פשוט מאוד. אלה, כי זה הכוונה, בא להסביר את מה שאמרנו בפרשת יתרו. ולכן גם פתח משה רבנו את מלאכת המשכן, את הציווי לעם ישראל במלאכת המשכן, פתח את זה עם שבת. למה? כי הרי הוא בא להסביר להם את הציווי של שבת, של מה שכתוב בעשרת הדיברות, ששת ימים תעבוד ועשת כל מלאכתך. פה בא משה רבנו להסביר להם את זה, כי הרי זה מדבר על מלאכת המשכן, כמו שאמרנו. זה מדבר על מלאכת המשכן, לכן פתח עם זה משה רבנו. קושייה שלישית, מה ששאלנו, למה משה רבנו מצא מכל המלאכות של שבת להזהיר אותם רק על הבערה? אומר רבי חיים קניאבסקי, כי רוב המלאכות שהיו במשכן היו קשורות בהבערה. מה? זהב וכסף ונחושת. בן אדם מביא מטבע זהב, בן אדם מביא מטיל זהב, וכי אפשר להשתמש בו ככה לבית המקדש, למשכן? לא. היו צריכים להתיך אותו, וככה ליצור ממנו את הצורה שרוצים, להתיך אותו, לרכך אותו. אומר רבי חיים קניאבסקי, איך היו מתיחים? עם אש, לכן הבערה. ולא רק זה, אלא גם תחלת, ארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, אורות אלים מאוד דמים. כל הדברים הללו, איך יצרו אותם? זה היה בעצם בדים שצבעו אותם בצבעים שהתורה ציוותה. איך צבעו אותם? איך היו צובעים פעם? היו מבשלים סממנים, איך היו מבשלים? האם אש, מבשלים אותם עד שהמים תופסים את הצבע, ולאחר מכן היו מכניסים את הבד בתוך הסיר של הצבע, ומבשלים עוד כדי שהצבע, הבד, יתפוס טוב את הצבע. ושוב, איך עושים את זה? עם הבערה. הבערה בעצם היא המלאכה המרכזית שהשתמשו בה כמעט בכל הדברים במשכן. ולכן, אומר רבי חיים קניאבסקי, בחר משה רבנו להזהיר את עם ישראל בפירוש דווקא על המלאכה הזאת שלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם כמו שאמרנו. מקשיב המפרשים, למה פה דווקא התורה מציינת את זה? ויקהל משה, הרי כל פעם שמשה רבנו קיבל מהשם יתברך מצוות חדשות, ציוויים חדשים, הוראות מיוחדות, משה היה מקהיל את כולם, אומרים המפרשים, וככה היה אומר להם. היה אומר להם את מה שהשם יתברך אמר לו. לאחר מכן משה רבנו היה יוצא, אהרון היה אומר, ולאחר מכן אהרון היה יוצא, ובנה, ואחרי זה הזקנים. נו, אז למה התורה צריכה לציין לנו דווקא פה תשמע, ויקהל משה? כל פעם משה היה מקהיל. ודאי שאם הוא דיבר לכל עדת בני ישראל, זה היה על זה שהוא יקהיל את כולם. למה התורה צריכה לציין את זה בפירוש? אלא אומר האלשיך הקדוש, הספרי בדברים כותב, שהמשכן היה, המשכן וזהבו, כלומר הזהב שהיה במשכן, היה כדי לחפר על עגל הזהב. ולכן, משה רבנו הקהיל את העם ישראל, והתורה גם מציינת את זה. משה רבנו הקהיל את העם ישראל כדי לעשות, הרי כמו שאמרנו, זה תשובה לעגל, היה צריך בעצם לעשות תשובת המשקל על העגל. כל תשובה, התשובה הכי טובה, זה תשובת המשקל. אדם עשה חטא מסוים, צריך להגיע לאותה סיטואציה, ומה זה צריך להגיע? זה יהיה תשובה מאוד מאוד טובה. אם הוא יגיע לאותה סיטואציה, יקלע לידיו ניסיון, והוא יעמוד בניסיון. זה נקרא תשובת המשקל, לעשות ההפך ממה ש... מהעבירה שעשית. לכן מציינת התורה את ההקהלה שהקהיל משה רבנו את עם ישראל. הוא הקהיל את עם ישראל לכפר על ההקהלה שנקהלו עם ישראל בעגל. בואו לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש. הם נקהלו עליו. גם פה מציינת התורה, הם נקהלו על משה רבנו כדי לקיים את המצווה שהשם יתברך אמר. והיה שם בעצם, אומר האלשיך, עוד תשובת המשקל. שמה? שהם עשו את המשכן במהירות גבוהה מאוד, ולכאורה בלי טעם וסיבה. הרי יום למחרת יום הכיפורים משה רבנו הקהיל אותם. עם ישראל הביאו במשך יומיים את נדבותיהם למשכן, ולאחר מכן משה רבנו העביר כרוז בכל המחנה להפסיק להביא, עשו את הכלים, את המשכן וכליו עד כ"ה בכסלו, ובכ"ה בכסלו עד ראש חודש ניסן, בעצם שבעה ימים לפני ראש חודש ניסן, שאז בעצם התחילו שבעת ימי המילואים, עד אז איפה היו המשכן וכליו? היו מאופסנים, שמו אותם במחסן. אז מה היה הלחץ לבנות את זה כל כך מהר? מחודש תשרי עד סוף חודש כסלב, מה היה הלחץ? הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו, תבנו את זה עכשיו וכמה שיותר מהר. תבנו! אתם צריכים לסיים את זה עד ראש חודש ניסן, שבעה ימים לפני. עד כף ג' באדר. נו, אז למה משה רבנו מזדרז כל כך, ועם ישראל גם כן מזדרזים כל כך במלאכת הבאת הדברים, הכסף וגם בבניית המשכן? אלא, אומר האלשיך הקדוש, היה בזה תשובת המשקל, על זה שאת העגל, הם עשו את זה כל כך במהירות, בחיפזון, כביכול השם ישמור בדבקות ובהתלהבות, ועל הדבקות וההתלהבות הזאת, הם חיפרו, השם יתברך חיפר להם בתשובת המשקל שהם עשו, והביאו את המלאכה למשכן כמה שיותר מהר ובבהילות. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. בפרשה שעברה, גם כן התורה הקדושה ציוותה אותנו על השבת. וגם בפרשה הזאת, למה? למה פעמיים? אז נכון שפה משה רבנו מקהיל את עם ישראל, אבל למה התורה צריכה לכתוב לנו את זה? למה? כבר בפרשה שעברה למדנו, ולפני זה היה לנו גם את פרשת יתרו. אז למה התורה שוב פעם חזרת על זה? אלא ראיתי מתרצים המפרשים, שמעתי מבן דודי רבי צמח, בן רבי אהרון מזוז, התוספות בפסחים, בעמוד הראשון שואלים, מדוע התורה הקדושה בחמץ בפסח מחמירה בזה מאוד מאוד מאוד. אסור אפילו במשהו. לא ראינו שעל בשר בחלב יש אסור אפילו במשהו, בל יראה ובל ימצא. לא, לא, לא מצינו כזה דבר. לא על בשר בחלב, ולא על חלב, ולא על נותר, ולא על שום דבר. אז למה דווקא בחמץ בפסח יש חומרה כל כך גדולה? תרצו את התוספות, משום ששאר האיסורים שבתורה הם אסורים תמיד. אסורים עכשיו, אסורים מחר, יהיו אסורים גם בעוד כמה חודשים, תמיד זה אסור. חמץ, כל השנה אנחנו אוכלים אותו. לפעמים אפילו יש מצווה, כמו בשבת וכדומה, יש מצווה לאכול אותו. עכשיו פתאום ישנם שישה ימים, שבעה ימים, שאסור לאכול בהם חמץ. ועכשיו צריך הזהרה מיוחדת. משום שדבר שאתה רגיל אליו תמיד, אז יש לך יותר פיתוי, יותר אפשרות, יש יותר חשש שאדם יבוא להיכשל בו בטעות. אבל דבר שתמיד אסור, כל השנה אסור, בשר בחלב, כל השנה זה אסור. אין לחשוש שאדם יבוא בטעות ויוכל. למה? כי אדם כל השנה יודע, זה אסור. זה לא מחוץ לתחום. אבל חמץ שכל השנה מותר, לכן התורה צריכה להזהיר עליו הזהרות מיוחדות. ככה מתרצים התוספות. אותו דבר גם פה. מדוע התורה הקדושה, או התורה הקדושה בעצם עונה בעצמה על השאלה ששאלנו. למה אני כותבת לך, למה אומרת התורה, למה אני אומרת פה, עוד פעם, על השבת, אחרי שכבר בפרשה שעברה כתוב, וגם לפני כן כתוב. תשובה, כי ששת ימים תעשה מלאכה. אתה שישה ימים עושה מלאכה, ופתאום יום אחד לשבות, המלאכה הזאת היא מותרת. אתמול הייתה מותרת, פתאום עכשיו היא אסורה. יש יותר חשש שאדם יבוא להיכשל, ולכן התורה הקדושה מזהירה וחוזרת ומזהירה על קדושת השבת. ראיתי בספר, בשם ספר מראות הצובעות, הוא כותב בפרשת וישב, השבת היא מקור הברכה. ידוע, שבת היא מקור הברכה, אבל, הוא אומר, הרבה שומרים שבת, ולא לא כולם זוכים לראות את הברכה הכל כך מיוחדת וגדולה בשבת. הוא אומר שהעיקר הברכה בשבת זה התוספת שבת. תוספת שבת שאדם מוסיף, שמה בעיקר נמצאת הברכה של אדם לכל השבוע. והוא כותב שאם ישמעו לי אנשים יקדימו את לקבל את השבת כמה שיותר מוקדם, וככה גם יהיה להם הרבה יותר זכויות, ככה גם הם יראו הרבה יותר את השפע, יהיה להם הרבה יותר פרנסה, יהיה להם פרנסה הרבה יותר ברווח, עשירות אפילו, הוא כותב. כל זה בזכות מה? ככל שאדם יוסיף להדר בתוספת שבת, אז כמובן יש לנו את ה-20 דקות לפני, לפני השקיעה, שזה בעצם הדלקת נרות, אבל זה בעצם כולם מקבלים על עצמם את השבת בזמן הזה, ככה שכבר מאוד מאוד יכול להיות שאין לזה כל כך דין של תוספת שבת. יש לזה דין, ודאי, אין ספק. אבל צריך להוסיף ולהיעדר 10 דקות לפני, להשתדל כל אחד ואחד כמה שיכול, להוסיף על השבת כמה שאפשר, ובזה יזכה קודם כל לקיים מצווה מדאורייתא, מצווה תוספת שבת היא מדאורייתא, וכמובן גם כן לזכות לשפע והברכה שהשבת מביאה איתה. ראיתי סיפור על השם ישמור חולה, בר מינן, אישה שהייתה חולה בר מינן במחלה. במשך שנים היא הייתה עוברת טיפולים, עד שזה הגיע למצב שהרופאים בארץ הרימו ידיים, אמרו די, הטיפולים לא עוזרים, שום דבר לא עוזר. שלחו אותה לטיפולים בארצות הברית. היא הלכה לגאון רבי משה שאול שפירא, משה שמואל שפירא, ראש ישיבה בירושלים, עליו השלום נפטר. הלכה לה ואמרה לו, כבוד הרב, מה עושים? היא לא יודעת, הרופאים גם לא יודעים האם הטיפולים שהם שלחו אותה אליהם בארצות הברית, האם הם יעזרו או לא יעזרו, הם לא יודעים. מה לעשות? הרב אמר לה, תקבלי על עצמך לקבל שבת מוקדם מהרגיל. כמה את רגילה להכניס שבת? 20 דקות לפני הזמן? תכניסי לי קצת יותר. 10 דקות לפני. ובעזרת השם, השם יעזור. היא באמת קיבלה את העצה שלו ברצינות, שבוע הבא קיבלה את השבת מוקדם יותר, שבוע הבא קיבלה עוד יותר מוקדם את השבת, ושמרה על זה מכל משמר. אחרי כמה שבועות היא הולכת לבדיקה שגרתית בבית החולים, היא שוכבת במיטה, והנה פתאום היא רואה את הרופאים שסביבה מסתכלים, נדהמים, לא, לא, לא מבינים מה קורה. הם קוראים לעוד רופאים, וגם הם לא מבינים מה קורה. כולם מתלחששים בינם לבין עצמם, היא לא מבינה כלום מה שהם מדברים. ו... בסוף הגיע מנהל המחלקה בכבודו ובעצמו. הוא לא מבין מה קורה, היא רואה את כולם מדברים, ומיד לאחר מכן, ישיבת צוות של הרופאים, היא נבהלה מאוד, לא הבינה מה קרה. עד שיצא אליה מנהל המחלקה ואמר לה, אני אגיד לך מה קרה. יש משהו שמוזר מאוד 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 כנגד הטבע וההיגיון, לא מובן. המחלה שהייתה לה, שהייתה לך, הוא אמר לה, התחילה לסגת. יש נסיגה מאוד מאוד גדולה. הטיפולים לא עזרו. והרי לא עשית שום טיפול. נכון, היא אמרה. אז מה קרה פתאום שהמחלה התחילה לסגת? מה קרה פתאום? זה נס למעלה מדרך הטבע, אמר לה מנהל המחלקה. אני לא מבין איך זה קורה. ולכן גם אנחנו כולנו נדהמנו. כי על פי הטבע זה לא יכול לקרות בשום מצב. יכול להיות מצב שהמחלה תישאר בלי לזוז. אבל לסגת? מה ההיגיון? זה נס כל כך גדול ואנחנו מתפעלים ממנו, כך אמר לה מנהל המחלקה. כל זה כמובן, אגב, היא המשיכה והמשיכה והקפידה בקבלה שלה עד שהיא נרפאה לחלוטין. כך ראיתי בספר, נרפאה לחלוטין. וכל זה בזכות מה? בזכות התוספת שבת. עוד סיפור קטן, ראיתי סיפור על מורה מלמד בבית ספר בית יעקב בבני ברק, שהשם ישמור כמה שנים אחרי החתונה שלה, ועדיין בר מינן לא היה לה ילדים. היא הלכה לרופאים, והם לא היו צריכים בשביל הרבה בדיקות והרבה חקירות. פסקו לה בצער שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל, לא תוכל להביא ילדים לעולם בשום צורה שהיא טבעית ולא טבעית. לא תוכל להביא ילדים בר מינן לעולם. בני הזוג הצטערו מאוד מאוד ולא ידעו איפה להשים את נפשם. היא הלכה לרבנית קניאבסקי, הרבנית בת שבע קניאבסקי, והרבנית בת שבע קניאבסקי אמרה לה, תקבלי על עצמך לקבל שבת קצת יותר מוקדם מהרגיל, 10 דקות לפני. היא אמרה לה, טוב, טוב, הרבנית תברך, אז הרבנית גם ברכה אותה, והלכה. היא לא כל כך התייחסה, אמרה, זה קצת קשה, לא מסתדר לי, לא עשתה ככה. עברה שנה, והרבנית קניאבסקי נפטרה. כמה חודשים אחרי פטירתה, הלכה אותה מורה לבת שלה, רבנית קולדצקי, ממשיכה דרכה, וסיפרה לה, אמרה לה שהשם ישמור על פי הדרך הטבע, הרופאים אומרים שהיא לא תוכל להביא ילדים, מה עושים? היא מאוד רוצה להביא ילדים. אמרה לה רבנית קולדצקי, שאימא שלה עליה השלום הייתה רגילה להגיד במקרים כאלה, לקבל שבת יותר מוקדם. המורה נדהמה. היא שמעה פה בעצם את אותו דבר, משתי נשים, משתי רבניות, בלי תאום ביניהם, אמרה כנראה זה מה שהשם יתברך רוצה ממני. היא חזרה לבית שלה, דיברה עם בעלה, קיבלו על עצמם להקפיד בזה מאוד מאוד מאוד. והיא אמרה אני מורה, אז היא פשוט מאוד עבדה על פעילות של כל בית הספר בו היא עבדה, הכינה תוכנית ענקית, ובכנס, עשתה כנס גדול מאוד לכל הילדות של הבית ספר, ועודדה ושידלה את כולם גם כן לעשות את הקבלה שלה, לקבל שבת 10 דקות לפני הזמן. חילקה להם דפים, וכמובן ביום שישי התזכורת לכל הילדות לא לשכוח לקבל שבת מוקדם. ואחרי שבת כל בת ובת באה ומסמנת בדף האם היא קיבלה שבת מוקדם או לא. הגרלות ופרסים שווים מאוד לאלה שקיבלו שבת מוקדם. וככה כמובן גם הורים שרואים שהילדה שלהם מתכוננת לשבת, זה גורם גם להם לרצות ולעשות את זה גם, לקבל שבת יותר מוקדם. ככה כ-200 משפחות במשך כל שבוע היו מקבלות שבת 10 דקות לפני הזמן. היא עשתה את זה באייר, בפורים שלאחר מכן היא זכתה לחבוק 2 תאומות נגד הסיכויים, נגד כל מה שהרופאים אמרו. היא המשיכה בפעילות שלה, ו3 שנים לאחר מכן היא זכתה בעוד 2 בנות, וגם זה נגד הרפואה. רואים פה מה הכוח של השבת, מה הכוח של התוספת שבת, שכמו שאמרנו זה גם מצווה מדאורייתא. משה רבנו עובר בפועל לדבר על עם ישראל, לדבר עם עם ישראל על המלאכה של המשכן, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו, אומר משה רבנו לעם ישראל, יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת, וכאן הוא מפרט להם את כל מה שצריך להביא. ראיתי מקשים המפרשים, מה זה קחו מאיתכם תרומה? מה זה מאיתכם? קחו תרומה. אז קודם כל ראיתי אומרים המפרשים, אומר הכלי יקר, ולא מהגזל, מאיתכם, משלכם, ולא מהגזל. דבר שני, אומר הכלי יקר, כחו מאיתכם, יש לפעמים אדם שתורם, הוא אומר, תשמע, פלוני, שיש לו מזכורת, יש לו כסף, פחות או יותר כמו שיש לי. תרם, סכום עצום. אני לא אתרום לפחות כמוהו, אבל כמוהו זה ראי חיקוי, אז אני אתרום יותר ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך את זה, כחו מאיתכם, ממה שאתם באמת רוצים להביא, לא כי פלוני תרם ופלוני נתן, לא, כחו מאיתכם תרומה להשם. תירוץ שלישי, ראיתי אומרים המפרשים, אומר הגאון רבי ראובן קרלינשטיין, קחו מאיתכם מהלב שלכם. יש לפעמים אדם שנותן תרומה, אבל לא נותן אותה מכל הלב. הוא נותן אותה מסיבות מסוימות, בגלל שהוא רוצה לזכות לישועה, זה גם טוב. אבל זה לא לשם שמיים לחלוטין. אומר השם יתברך, במשכן אני רוצה, קחו מאיתכם תרומה, שכל אחד יביא את הלב שלו, כל אחד יביא את מה שהוא יכול. אל תתרמו בגלל סיבות חיצוניות. כל אחד ואחד יתרום לפי מה שהוא יכול. ראיתי סיפור על רבי חיים מבריסק, פעם הלך לאסוף כסף לישיבה, הגיע לאיזושהי עיר מסוימת, קיבל אותו בכבוד גדול מאוד, הגביר של העיר, אמר לו הרב, הרב לא יתרח, הרב יישב בבית שלי ואני אסתובב בינתיים ויאסוף את הכסף, כמה הרב צריך? אמר לו סכום עתק. אמר לו הרב, אין בעיה, הרב יישב בבית שלי, אני אדאג לכסף. הרב ישב בבית שלו שבועיים, ישב, אכל, למד, ישן שם, אחרי שבועיים הרב אומר לו, נו. אמר לו הרב, הצלחתי להשיג מחצית מהסכום. אמר לו הרב, אוה, איזה יופי. אמר לו הרב, הרב יישאר עוד קצת, בזר שם נשתדל להשיג את כל הסכום. באמת הרב נשאר שם עוד כשבועיים, ואז הוא אמר לו הרב, ברוך השם, הצלחתי להשיג את מלוא הסכום. הרב שמח כל כך וחזר לישיבה. אחרי כמה שבועות, הרב שומע שני אנשים שבאים להידיין אצלו, אומר הרב, מה קרה? רואה את אותו גביר שהוא התארח אצלו בבית חודש, בא עם עוד אדם מסוים, עוד גביר שרגיל לתרום להם לישיבה. אומר אותו גביר, הרב, יש לי דין תורה עם הגביר שאירח אתכם. אומר לו הרב, מה? התברר לי, אמר אותו גביר, שהוא אירח את הרב בבית. עכשיו, בדרך כלל בתרומות אנחנו שותפים. כל התרומות שלנו לישיבות וזה, אנחנו שותפים ביחד, אני נותן קצת, הוא נותן קצת. הפעם הוא תרם את הכל לישיבה של הרב, הוא לא נתן לי לתרום כלום. הוא לא ביקש, אני גם רוצה לזכות, שגם לי יהיה חלק במצווה, שגם לי יהיה חלק בישיבה של הרב, בלימוד תורה שנלמד שם. אמר לו הרב, רגע, אני עכשיו יש לך דין תורה איתי אם אתה באמת עשית ככה. סתם עיכבת אותי בבית שלך שבועיים, מה רצית שאני אקדש לך את הבית? יש לי ישיבה, יש לי שיעורים למסור, יש לי להשגיח. סתם תקעת אותי בבית שלך חודש? אמר לו הרב, אני אסביר לך. אחרי שנסיים את הדיון, אני אסביר לך, סיימו באמת את הדיון. ואז אמר לו הרב, אני אסביר לך למה עיכבתי אותך בבית. נכון, נתתי את הכל משלי. אבל אם הייתי נותן לך מההתחלה, זה היה ממש ממש לא בלב שלם. לקח לי שבועיים, הוא אומר, להילחם עם היצר הרע שלי על כל חצי מהסכום. לדוגמה, הסכום היה 10,000 רובל. אז על 5,000 היה לקח לי שבועיים להילחם עם היצר שלי, ועל 5,000 השניים לקח לי עוד שבועיים. ולכן השהיתי את הרב שבועיים בבית של הרב. אילו הייתי משתכנע, היצר הרע שלי היה מסכים. כבר ביום הראשון לתת לרב את כל הסכום הייתי נותן, אבל הייתי צריך להילחם איתו עד שהוא נתן לי. זה מה שאמרנו, קחו מאיתכם תרומה מכל הלב. אדם צריך שהוא להשתדל כשהוא נותן תרומה, שתהיה באמת מכל הלב ולשם שמיים. קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. המפרשים מסבירים למה הפסוק כפל את הלשון. קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. למה הכפילות הזאת? אז ראיתי מתרצים המפרשים, מתרצים המפרשים שעל פי מה שכתוב, אדם שחשב לעשות מצווה ולא עשה, נאנס ולא עשה אותה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה אותה. גם פה אומרים המפרשים, היה אדם ששמע על המשכן, בונים משכן להשם יתברך, שהוא ישרה את השכינה שלו שמה בינינו עם ישראל. אדם הזה זרחו לו העיניים, בראש שלו הוא כבר אומר, וואי, אני מאוד הייתי רוצה לתת ורוצה לתת ורוצה לתת ורוצה לתת, אבל אין לי, יש לי קצת, ממש מעט. אומר השם יתברך, אני מחשיב לאדם הזה כאילו הוא תרם את כל מה שהוא רצה, וזה מה שכתוב. קחו מאיתכם תרומה להשם, הפסוק דיבר על אלה שיכולים, קחו מאיתכם אדם שלוקח ונותן תרומה. אבל כל נדיב ליבו הוא נדיב, אבל רק בלב, כי בפועל אין לו. אבל גם זה נחשב, יביא העת תרומת השם. מה שהוא מביא זה תרומת השם, השם יתברך חפץ בזה, והשם יתברך מחשיב לו, כאילו הוא תרם הרבה יותר ממה שתרם, כאילו הוא תרם את מה שרצה. ובאמת מספרת התורה, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה, הביאו בני ישראל נדבה להשם. המפרשים מדקדקים בלשון של הפסוק. לכאורה יש פה כפל מסוים. התורה כותבת כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם, ובסוף הפסוק עוד פעם, הביאו בני ישראל נדבה להשם. קושייה שנייה מקשים המפרשים, הפסוק פותח במילים כל איש ואישה, ומסיים במילים הביאו בני ישראל, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם, הביאו בני ישראל נדבה להשם. למה השוני הזה? אז המהר"ל דיסקין מתרץ, כתוב בגמרא שבימיו של הלל, לא היה אדם שמעל בעולתו, כלומר בקורבן עולה, מימיו. למה? כי הלל היה אומר להם שאדם רוצה להקדיש קורבן, לא יקדיש אותו בבית, יסחב אותו איתו לירושלים, ואז יכול להיות שהשם ישמור באמצע הדרך יקרה לקורבן משהו, או שזה יובד, או שהוא ישתמש בו מסיבה כלשהי. לא. הלל הצדיק לימד אותם שהם יביאו מאיתם מהבית את הכבש עד לירושלים. עכשיו אתם רואים שהוא ראוי להקדשה, אתם רוצים להקדיש אותו, תקדישו אותו, היה אומר להם הלל, סמוך לכהן, סמוך לפני, שנייה לפני שאתה מוסר אותו לכהן, ואז ככה אתה מובטח שלא יקרה שום דבר לעולה שלך, שלא יקרה שום דבר לקורבן שלך. אותו דבר גם פה אומרים המפרשים, עם ישראל לא רצו שיקרה חס שלום גזל או שמשמור מעילה בכסף, לכן מה הם עשו? כל איש ואישה, אומר המהר"ל דיסקין, כך מתפרש הפסוק, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה, הוא לא הקדיש בבית ובא להביא למשה רבנו, לא, אלא הביאו בני ישראל, הם קודם כל הביאו את זה ואחר כך אמרו זה נדבה להשם. הפסוק אומר הביאו בני ישראל נדבה להשם, אומר המהר"ל דיסקין תחלק את זה, הביאו בני ישראל ואמרו נדבה להשם. ככה מדרץ המהר"ל דיסקין. אבל רבי יהודה אייבשיץ מדרץ כמו שאמרנו הרי בתחילת השיעור מהספרי בדברים, שהמשכן והזהב שלו היו בעצם כפרה על מעשי העגל. עם ישראל לא רצו שהערב רב שבעצם החטיאו אותם בחטא העגל, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, גם כן השתתפו במצווה הזאת של המשכן, לא רצו שתהיה להם את הזכות הזאת. לכן מה עשו בני ישראל, אומר רבי יהודה אייבשיץ, הלכו לערב רב, אמרו להם, מה אתם רוצים? מה בדעתך לנדב למשכן? ואז הוא אמר, אני רוצה לנדב כך, אחד אמר, אני רוצה לנדב כך. שמעו את זה בני ישראל, ואמרו, אנחנו ננדוב, אנחנו נביא את מה שהרשעים הללו רוצו להביא, אנחנו נביא את זה במקומם, חוץ מהתרומה שאנחנו מתכננים להביא. לדוגמה, אם אמר איזשהו ערב רב אחד, אני רוצה להביא, לדעתי, אני אביא ככה איזה אור תחש רציני, מהר מהר בני ישראל דאגו לאור תחש הרבה יותר יפה, שאחד מבני ישראל יביא אותו, מהר מהר לפני שיביא אותו ערב רב את מה שהוא רצה להביא. אומר רבי יותנאי בשיץ, וכך מתפרש הפסוק, כל איש ואישה, איש ואישה, אפילו גויים, אפילו מהערב רב, אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה, מה שהם נדב ליבם, הם רצו בלב להביא, הביאו בני ישראל לדבה להשם. בני ישראל הביאו את זה במקומם, במקום הערב רב. אך לאחר מכן התורה מספרת לנו על כל הכלים, בצלאל, ההוליאב, הלוויים עושים את המשכן ואת כליו. לא נעמוד על כל הפסוקים, אבל רק טעימה מה שנקרא. כתוב, ויעש את שמן המשחה קודש ואת כתורת הסמים טהור, מעשה רוקח, כך אומר הפסוק. מקשר רבי חיים קניאבסקי, למה התורה משנה בלשון? על שמן המשחה התורה כותבת את הלשון קודש, ויעש את שמן המשחה קודש, ועל כתורת הסמים כתוב, ואת כתורת הסמים טהור, לשון טהורה. למה, מה השינוי בלשון? אז אומר רבי חיים קניאבסקי כך, שמן, שמן המשחה שהתורה כותבת עליו קודש, התורה לא כתבה עליו טהור, כי זה פשוט. פשוט שהוא צריך להיות טהור. למה? כי הרי זה דבר שנקרב בבית המקדש, ואסור להכניס למשכן דבר טמא. אבל קודש, התורה הייתה מוכרחת לכתוב על שמן המשחה, למה? כי הייתה להווה אמינה שהשמן הוא לא קדוש. למה? כי הרי הוא נעשה גם למשוח בו את המלאכים, שזה בעצם סתם אנשים פשוטים, למשוח בו מלאכים. הייתה להווה אמינה לומר, אומר רבי חיים קניאבסקי, שלא צריך שהשמן יהיה קדוש. לכן אומרת, לכן אומרת התורה קודש, שמן המשחה קודש. כתורת הסמים שהתורה כתבה עליה טהור, אומר רבי חיים קניאבסקי, קודש לא היה צריך לכתוב על הקטורת, זה פשוט שהיא קדושה, כי הרי היא קרבה על גבי המזבח, וכמו שאמרנו שאסור להכניס למשכן דבר שהוא לא קדוש. ודאי ש... סליחה, היה מותר להכניס למשכן דבר שהוא לא קדוש, אבל בוודאי שזה קודש, כי הרי זה קרב על גבי המזבח. אבל טהור, היה ואמינה שאפשר להביא גם לא טהור, למה? כי קטורת הרי זה לא אוכל, מקבל טומאה, רק דבר שהוא אוכל. אבל הקטורת גם כן לא מקבלת טומאה, למה? מדרבנן, זה נקרא חיבת הקודש. חיבת הקודש הכשירה אותו, הכשירה את הקטורת לקבל טומאה, ולכן אומרת התורה שעם ישראל הביאו את השמן המשחה, את הקטורת, סליחה, קדוש. ואת קטורת הסמים טהור, סליחה, את קטורת הסמים טהור, ולא צריך לומר קודש, כי בוודאי שזה קודש. לאחר מכן, פרשת פקודי, משה רבנו נותן פירוט חשבון, כך וכך, הבאתם כך וכך, וזה שימש לזה וזה וזה וזה, ככה. לא נדבר על כל הפרשה, רק על תחילת הפרשה, נקודה קטנה. אלה פקודי המשכן פותחת התורה, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה ואיתו, האוליאב בן אחיסמך למטה יהודה, למטה דן, חרש וחושב, ורוקם בתחלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש. עד לפה זה כמין הקדמה כזאת. עכשיו עוברת התורה לפרט בפועל כל הזהב והכסף והנחושת וכולי, לאיפה הלכו כל דבר. אז כל הזהב העשוי למנחה בכל מלאכת הקודש, ואי זהב התנופה 9.20 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש. וכסף פקודי העדה מעט כיכר ו1705.70 שקל בשקל הקודש. הנה התורה מתחילה לפרט. מקשים המפרשים, לכאורה, כל ההקדמה שהתורה מקדימה מיותרת. הרי אם משה רבנו רוצה למסור פה פירוט חשבון, אז הוא יכול להתחיל ישר. מויהי זהב התנופה 9.20 כיכר, או מויה כסף פקודי העדה מעט כיכר, ו1705.70 שקל בשקל הקודש. תתחיל תחס מהפירוט של החשבונות. מה זה משנה מי עשה את מה? הרי אנחנו כבר יודעים את זה מהפרשיות שעברו. אלא מתרץ רבי חיים קניאבסקי, הרי כתוב במדרש, וגם רשי מביא את זה, שלמה משה רבנו הביא, נתן בעצם פירוט לכל מה שהוא עשה, מפני ליצני הדור שהיו אומרים, תראו את העורף של משה רבנו, כך כתוב במדרש, או של בנו של משה רבנו, איך שהוא זוהר מרוב הכסף שהוא השם ישמור גנב, כך היו אומרים הרשעים שבדור, הליצנים שבדור. וכדי להכחיש אותם, פירט משה רבנו והראה בדיוק כל שקל ושקל לאיפה הלך. אם כן, אומר רבי חיים קניאבסקי, לכאורה נשאלת השאלה, למה רק משה רבנו נותן פירוט על הדברים? לכאורה שכולם ייתנו פירוט, כל מי שעסק במלאכת המשכן. לכן אומרת התורה, לא, כל השאר לא נתנו פירוט, משום שהיה עליהם מפקדים מלמעלה. לדוגמה, בצלאל בן אורי בן חור עשה את כל מה שהשם ציווה את משה, משה היה מפקד שלו, העולייה ונחי שמח היה איתו, אז גם כן, משה היה מפקד שלהם. עבודת הלוויים, איתמר בן אהרון הכהן, פיקח עליהם. כל אחד ואחד, כל צוות וצוות במלאכת עשיית המשכן, היה מישהו שפיקח עליהם. על משה רבנו לא היה מי שפיקח, ולכן דיברו עליו הרשעים. וכנגדם, בא משה רבנו והביא פירוט למשכן, תראו איך הכל ביושר, הכל באמת. יהי רצון שנזכה תמיד לדבוק במידת האמת, במידת היושר, להיזהר מגזל אפילו בכל שהוא, ונזכה גם כן להשתדל ולהתחזק במה שדיברנו בתחילת השיעור על תוספת שבת, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. שבת שלום ומבורך.